שלום.
אהובות שלי, ומי שמרגישה שנגמר לה הכוח, אבל לגמרי, זאת אומרת שהיא בדיוק מונחת במקום, כי זאת פרשת השבוע. כולם קורסים, אבל כולם. עם ישראל קורס, משה רבנו קורס, אהרון הכהן קורס, מרים הנביאה קורסת, הקדוש ברוך הוא קורס. כולם נגמר להם הכוח. היום בעזרת השם נקבל כוח ממקור לגמרי בלתי צפוי. זה שבוע שאני כל כך כל כך אוהבת, שבוע פרשת בהעלותך, וגם שבוע הספר השביעי. שבוע הספר השביעי בפרשת בהעלותך, והיא תמיד תמיד חלה בשבוע הספר. חז"ל מגלים לנו שאין חמישה חומשי תורה, יש שבעה חומשי תורה. ואני אסביר למה, מה זה הספר השביעי הזה שאנחנו מקבלים במתנה. אבל לפני כן, היות שאנחנו מדברים על שבוע הספר, יצאו השנה 7,000 ספרים במדינת ישראל, מתוכם 700 ספרים על המלחמה. על אחד מהם אני רוצה שנדבר עכשיו ובשיעור עצמו.
המקומות המסורתיים נותנים לי כוח, ממלאים אותי. עוד בימי השבי הראשונים מלמלתי לעצמי כל הזמן את תפילת שמע ישראל, בלי לחשוב על המשמעות שלה, פשוט ממלמל אותה שוב ושוב כמו מנטרה שמחזקת אותי. מדי בוקר אליה קורא בקול את ברכות השחר, הוא זוכר אותן בעל פה כי הוא מגיע מחינוך דתי. הוא מברך ואנחנו נעמדים ועונים אמן אחרי כל ברכה. ככה אנחנו פותחים כל יום, וכל שישי בערב אנחנו עושים קידוש. לא משנה מה עברנו השבוע, איזה ריבים היו או לא היו, איזה תסכולים היו או לא היו, איזה צער היה או לא היה, איזה כאבים היו או לא היו, לא משנה איך אנחנו נראים, איך נראה החלל שלנו, איך נראים השירותים, איך מרגיש האוויר, מתי אכלנו לאחרונה, מה אכלנו לאחרונה, לא משנה מה אמרו או לא אמרו השובים, ולא חשוב איזו חשיכה מקיפה אותנו. אנחנו מתכנסים, ארבעתנו, בשקט, ומקשיבים לאליה שמחזיק כוס מים וקורא בקול רועד ונמוך. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות.
תגיד, אתה מבין עכשיו יותר טוב קצת את הסיפורי שואה על קידוש השם וזה שאנשים היה חשוב להם?
בהחלט יכול להבין שמתוך הדברים האלה אנשים שאהבו המון המון כוחות.
וזה נשאר איתך דרך אגב? זה הולך איתך?
זה הולך איתי. אני משתדל להניח תפילין, כמובן עושה קידוש כל שישי. כמובן.
אחד הספרים על המדפים עכשיו קוראים לו חטוף. ספר של אלי שרעבי, 4 חודשים אחרי שהוא משתחרר מהשבי, הוא מוציא ספר. מה לדעתכם עושה? מה גורם לאלי שרעבי לכתוב ספר? מה זה בכלל הז'אנר הזה, הסוג הזה של ספרים שמספרים מה שעברת? למה בעצם אנחנו צורכים אותם? בואו נדבר קצת על הדבר הפלאי הזה שקוראים לו ספר. בפרשה שמסתתר בה, אני רוצה שי את השלט, בפרשה שמסתתר בה ספר שביעי, לשמאל או לימין? ימין? איפה שאני יכולה, אפילו, בבקשה. באמצע פרשת בהעלותך מופיעים שני פסוקים. הם מוקפים בשתי נונים הפוכות. ויהי בנסוע הארון ויומר משה, קום מהשם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. ובנחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. אומרת הגמרא, עוד מעט נראה את זה בגמרא, יש שבעה ספרי תורה, לא חמישה. ספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ספר במדבר עד לשני הפסוקים האלה, ספר שקוראים לו ויהי בנסוע, ספר דברים שזה הספר השביעי, ויש ספר שישי שקוראים לו ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. שבעה ספרים, בראשית שמות ויקרא, במדבר, ויהי בנסוע, ויהי העם כמתעוננים, וספר דברים. שבעת הספרים האלה, כך נקרא עוד מעט מהגמרא, הם כנגד 7,000 שנה שהעולם הזה קיים עד שהמשיח יבוא. היום אנחנו באלף השישי שקוראים לו ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. שני הפסוקים האלה שנחשבים ספר בפני עצמו, ספר תורה בפני עצמו, לא קשורים בכלום לעלילה של פרשת בהעלותך. אז למה הם מופיעים פתאום ועם שני נונים הפוכות, שתי נונים הפוכות משני צדדיו? רש"י, באמצע פרשת בהעלותך, שני פסוקים, עשה להם סימניות מכאן ומכאן להודיע שאין זה מקומו של הספר הזה. ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. פה עם ישראל מתפרע, אנחנו רוצים אוכל. פה עם ישראל מתפרע, אנחנו רוצים אוכל, לחזור למצרים. כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, מופיע ספר נוסף, רש"י, אין זה מקומו. ולמה הוא מופיע כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. אני רוצה איתכן, בנות שלי חכמות, לפרק את רש"י. ורש"י אומר כאן שלושה דברים. לספר יש מקום. אחרת הוא לא היה כותב ספר זה, אין זה מקומו. הדבר השני שרש"י אומר, המקום שבו ספר נמצא משפיע על המציאות. הדבר השלישי שרש"י אומר, תפקיד של ספר שמונח במקום מסוים הוא להפסיק בין פורענות לפורענות. פירקתי לכן את רש"י לשלושה. לספר יש מקום, לכן הוא אומר ספר זה אין זה מקומו. המקום משפיע על המציאות, והשפעת הספר והמקום שלו על המציאות הוא, היא, שהוא מפריד בין פורענות לפורענות. אנחנו נבין את זה בסדר ביחד. בהעלותך, זאת הפרשה המתפרעת, נקרא אותה בשבת, כולם מתפרעים. אהרון הכהן בתחילת הפרשה אומר, למה בפרשת נשוא לנשיאים יש תפקיד ולי לא? אומר לו השם, תרגע בהעלותך את הנרות, אתה תעלה אש במנורה. מיד אחריו, עם ישראל לא רוצים מן, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, אנחנו לא רוצים את הלחם הזה. מיד אחר כך, אנשים שפספסו את הפסח הראשון מגיעים ואומרים, למה ניגרע? אנחנו רוצים גם אנחנו לחגוג פסח שני. משה רבנו, במה שאני קוראת לו נאום האם הממוטטת, למה הראות תלי לשום את כל מסע העם הזה עליי? מאין לי בשר לתת להם? ואם ככה את עושה לי, הרגני נא הרוג. אני כבר לא יודע מה לתת לילד הזה. אני כבר לא יודעת למה היא רעבה. אין לי מושג. למה אתה אומר לי לטפל בהם? אנוכי הריתי את העם הזה? אם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך כאשר יישא האומן את היונק? אני לא מסוגל להיות אמא. אני לא יודע מה הילד הזה מבקש מהחיים שלי. משה רבנו מבקש למות. אם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג. למה אם ככה את עושה לי? חז"ל אומרים, אם אתה חושב שאני אישה, עדיף לי למות. אישה, יש לה את היכולות לדעת שאם היא הרתה את הילד הזה ונשאה אותו בחיקה, האנוכי הריתי, אם אנוכי ילידתי הוא, אז היא גם תוכל לשאת אותו. אבל אם אתה חושב שיש לי כוחות של אישה, אם ככה את עושה לי, אם אתה עושה אותי את, ארגני נהרוג, אני רוצה למות. אין לי כוחות של אימהות. נדבר על הכוחות האלה היום, בעזרת השם. מיד אחר כך, מרים הנביאה מתמוטטת גם היא. היא רואה שמשה רבנו עזב את אשתו ציפורה, האישה הקושית אשר לקח. ותדבר מרים על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. סליחה, מה זה? היית נשוי לה, עכשיו אתה איש האלוקים, אז עזבת אותה? הקושית עשתה את שלה, הקושית יכולה ללכת? מה קורה פה? וכאילו זה לא מספיק, הקדוש ברוך הוא גם הוא כבר לא יכול יותר, ובסוף הפרשה הוא מתעצבן, הוא מופיע מול מרים ואהרון ואומר להם, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי, במשה? אתם יודעים איזה מדהים הוא, איך אתם מדברים עליו לשון הרע? כולם קורסים. וכשהחיים שלך מתפרעים, תפתחי ספר, לא משנה איזה, וספר מפסיק בין פורענות לפורענות. וגם אם אין לך כוח לקרוא, לפני שנייה לימדתי אותך ברש"י שלספר יש מקום, והמקום שבו ספר מונח משפיע על הנפש. כך אומר הרבי מלובביץ'. ולכן, לפני שאת הולכת לישון, שימי למרשותייך ספרים מדהימים, קדושים. אל תשימי רוצחת אחותי ג'ודי פיקו, כי על זה תחלמי, וככה תקומי. את צריכה לשים ספרים שמשפיעים על הנפש. בואו נלמד את הרבי מלובביץ' המשגע על המילים לפרשת השבוע. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רגע, אם אתה אהרון מעלה את הנרות במנורה, אז הם יאירו, נכון? למה זה כתוב פעמיים? בהעלותך את הנרות יאירו שבעת הנרות. מה כותב רש"י? שתהה שלהבת עולה מאליה. תנו לאש לעלות מעצמה. אומר הרבי מלובביץ' במהלך מדהים. תקשיבו, ספר זה אור. אם את הוגה בו, את מקבלת את אורו. אבל היות שהוא אור בפני עצמו, אם הוא מונח לך ליד הכרית, השלהבת שלו עולה מאליה, ובלילה בלילה, בחושך בחושך, כשאת ישנה, עוזבות האותיות את הספר, ומלטפות אותך, ומחבקות אותך, וממלאות אותך תובנות שאת קמה איתן בבוקר. בואו נקרא את הרעיון הקריפי הזה. שתהה שלהבת עולה מאליה, כותב הרבי מלובביץ', ויש חפצי קדושה ששלהבתם עולה מאליה ומאירה ומחממת. וכמובן ובעיקר, בנות, אצל ילד שההוראה שתהה שלהבת עולה מאליה חשובה במיוחד לטף שנפשו סוערת. יש לך ילד או ילדה מדוכדכים עם בעיות קשב וריכוז, אל תגידי לה, כמו ששמים לתינוקות נועם אלימלך מתחת לקרית ואין להם יכולת להתנגד, שימי לידם ספר שכאשר קובעים בחדרו של הילד ליד מיטתו חומש סידור או סיפורי צדיקים, וצריכים לקבוע זאת במקום כזה ובאופן כזה שלאחר שקבעו זאת במקום לא זקוקים יותר לאדם שיגיד תעשי כך, אל תעשה ככה, ואפילו לא לילד שיזכור להשתמש בחומש, אלא כאשר הוא נכנס לחדר או שוכב במיטתו החומש עצמו עולה מאליה ומעורר אותו. וכך גם כותב הרבי מלובביץ', קופת צדקה שמונחת במקום מעוררת את הילד להיות בעל חסד, ומזה נקבע שהחפצה עצמו, חפץ קדוש עצמו או ספר קדוש בעצמו או ספר שאת רוצה שישפיע לך על הנפש, הוא שלהבת עולה מאליה שמשלהבת את הנפש, בפרט כשאת ישנה ואין לך התנגדות לתכנים שנמצאים בספר, והספר מזכיר לאדם את עבודתו. קודם כל למדנו, לספר יש מקום. בואו נראה מה כותב על זה רבי נחמן מברסלב. ימים האם ללכת לשבוע הספר ולקרוא ספרים, אחרי שלמדנו עכשיו שלהניח ספר למרשותיו של הילד זה פשוט להכניס לו תכנים לנשמה ולגוף, ורפואת הנפש ורפואת הגוף. אנחנו עכשיו קוראים את רבי נחמן. תודה שי. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבי נחמן, כך כותב עליו התלמיד שלו, ופעם סיפרנו עמו מעניין הדפסת ספרים, שבדורות האלה נתרבו מאוד בעלי מדפיסים, והם מדפיסים ספרים הרבה מאוד, והכל קונים ספרים עכשיו. ואמר רבנו זל, כתיב עתידה תורה שתשתכח מישראל, ולכן מדפיסים עכשיו ספרים הרבה, וכל אחד קונה ספרים כדי שלא תשתכח תורה על ידי ריבוי הספרים, ואפילו חייתים פשוטים קונים עכשיו ספרים כדי שלא תשתכח התורה. אבל צריך לדעת שכשאין לומדים הספרים שקנה, אין מועילים הספרים כל כך, כי באבונותינו הרבים נפל לימוד התורה מאוד, והלימוד מעט מאוד עכשיו, ומה יועילו הספרים הרבים שקנה מאחר שאין לומד בהם. אז הרבי מלובביץ' אומר, שימי ספר ליד המיטה, ספר עם תוכן טוב בלילה, שלהבתו תהא עולה מאליה, שימו ספר ליד הילד. רבי נחמן יאמר, תקנו ספרים טובים. עצם זה שהם נמצאים אצלכם, זה משלהב את הנפש. ורבי נחמן יאמר גם, יש ספרים שאסור להכניס הביתה. למשל, רבי נחמן מברסלב בדעת יחיד לא הרשה להכניס את מורה נבוכים של הרמב״ם הביתה. למה? והוא כותב ככה, שבאלו הספרים יש חקירות ושאלות גדולות מאוד, והתירוץ חלש מאוד, ומי שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התירוץ יוכל, ולא יועיל לו התירוץ, וצריכים לסמוך רק על האמונה. אם יש ספרי פילוסופיה עם שאלות מאוד גדולות ותהיות אמוניות מאוד מאוד גדולות, אל תשימו אותם ליד הראש שלכם בלילה, כי השאלות הן תמיד בומבה, אז איפה היה אלוקים בשואה? ואז כל מיני תשובות שאת אפילו לא זוכרת מרוב שהן האפנות, כי אף אחד לא יודע באמת איפה היה אלוהים בשואה. איפה היה אלוקים? בשואה. יפה, כל מיני חידודים כאלה, אנחנו לא יודעים באמת למה קרה 7 באוקטובר בגלל ובזה. כל מיני פילסופים, אנחנו נקנה את הספר, אנחנו נזכור את השאלה, נשכח את התשובה, ומה יישאר לנו בראש בחלום עם הספר שמונח למרשותנו? רק הכפירה הזו. אז, מה קרה בנות? הכל בסדר? אז על איזו ספרות בעצם ממליץ לנו רבי נחמן מברסלב? והספרות, אחרי שרבי נחמן כותב את כל ליקוטי מוהר"ן, שזה עצות כל כך חכמות לנפש, הספרות שהוא ממליץ עליה בסוף ימיו זה אסקפיזם. לכי ושימי לך ליד הראש וליד המיטה סיפור דמיוני לגמרי, כי את חייבת קצת לצאת מהפחדים והדאגות שלך, ואם את מרגישה לפעמים שהקדושה מעיקה עלייך, קחי איזה סיפור אגדה כיפי, שימי ליד המיטה סינדרלה, אולי בבוקר תתעוררי עם נעל או ליד נעל. בואו נראה מה הוא כותב. פעם היו סיפורי צדיקים. מה זה סיפורי צדיקים? סיפורים על צדיקים. אבל יש סיפורי צדיקים, כמו של רבי נחמן מברסלב, שהם בעצם סיפורי רשעים. זה סיפורים מגוירים. הוא לא ידבר על הרבי מקוצק, הוא ידבר על בן מלך, הוא ידבר על נסיכה, הוא ידבר על אהבה, הוא ידבר על אנשים אבודים. שימו לב מה הוא כותב. אמר שכשהנפש עצובה, כדאי לקרוא סיפורי מעשיות, כי הספר שהוא סיפור מעשה הוא נסתר, ויכולים לפעול בו יותר, למען ידעו שיש בו דברים נסתרים. ומכל ספר בעולם צועק כבוד השם, אפילו מסיפורי הגויים שנאמר ספרו בגויים כבודו. סיפורים של גויים, משם עולה הכבוד של השם. למה? אומר רבי נחמן, אני שם לב שכשהספר מדבר אלייך דוח, תעשי ככה, אל תעשי ככה, את לא צנועה, דיברת לשון הרע, לא בא לך עליו, הוא עושה לך דכדוך. את קוראת איזשהו ספר שכאילו לא קשור לשום דבר, ופתאום את מעזה ללמוד ממנו איזשהו לקח מוסרי לגבי עצמך. למה? כי לא הטיפו לך, סיפרו לך סיפור אגדה, ולכן כזה כיף לנו. מה בנות? מה? 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 הרגו אותי עם הקשב והריכוז. והוא אומר כל כך כל כך יפה, בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח שהוא הכי הרסני בעולם, אבל הוא הכי מדהים בעולם. ולכוח הזה קוראים כוח המדמה. הדמיון יכול לקחת אותך למחוזות הכי הרסניים ומבהילים, והוא יכול לקחת אותך למקום שבו מהצער הכי גדול שלך, מהפחד הכי גדול שלך, את כותבת לעולם ספר, והעולם מחכה לספר שלך, אומר רבי נחמן. ואין אדם בעולם שאין בו ספר שהוא צריך להשאיר בעולם. ואם את לא מוציאה את כל מה שעברת ואת כל מה שלמדת ואת כל מה שאת יודעת על ספר, את מועלת בתפקיד שלך כלפי העולם. זאת אמירה מהממת ומדהימה. וראינו כאן בסרטון את אלי שרעבי כותב מה שהוא עבר בשבי. הוא עושה את זה כדי לפנות מעצמו את הסיפור ולהרגיש משוחרר ממנו, להביט בו בפרספקטיבה וכך גם לצאת מהשבי, לא רק פיזית, גם מנטלית, אבל הוא עושה את זה גם בשביל השבי שלך וגם בשביל השבי שלי. וכשאת קוראת בספר הזה, את מצליחה פתאום לברוח ממך אלייך, ממך אליך אברח. בואו נראה את הדבר המדהים הזה של היצירה. מאיפה באה היצירה? איך מגיע לאדם כוח יצירה? אנחנו נתחיל עם רבי נחמן מברסלב שאומר, יצירה יוצאת מתוך צרה. ואם את לא הופכת את הצרה שלך ליצירה, את נשארת אישה לא רק שמצרה ומתעוננת על החיים של עצמה, את גם עושה צער למי שסביבך. כתוב שמרים הנביאה מדברת על משה שעזב את ציפורה, ותדבר מרים הנביאה אודות במשה, אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. היא נענשת, היא מצורעת, היא נמצאת מחוץ למחנה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. יש אנשים שאומרים את זה כל יום. זאת זכירה שחייבים לזכור. למה? זה לשון הרע. מה זה להגיד זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים? היא דיברה לשון הרע? זה להגיד עליה לשון הרע כל יום. אומרים לנו חז"ל, יש משהו שמציק לה מאוד, וזה משהו אמיתי ונכון ואצילי. אכפת לה מציפורה שנשארת בלי בעלה משה רבנו. מה קורה במקום שתדברי עליה? אל נא רפא נא לציפורה. במקום שתוציאי מתוכך יצירה שקוראים לה תפילה עבור העולם, מה יוצא? את מרחלת, מדברת לשון הרע, הכוונה שלך טובה. איך משה רבנו עשה ככה לציפורה? ותדבר מרים במשה אודות האישה. מה זה אודות? זה מהמילה אדווה. אדווה זה מה שמסביב. את מדברת על משה, איך הוא עשה לה ככה? איזה חרם. בדיבור הזה יכולת לברוא עכשיו יצירה לעולם. יכולת לברוא תפילה משגעת שעוד מעט נלמד אותה, כשמרים נעשית מצורעת. שני האחים של משה ואהרון מתפללים תפילה עם 5 מילים. אל נא רפא נא לה. פצצה של תפילה. תפילה מדהימה. רבי נחמן אומר שכשאת אומרת את זה על בן אדם, אם את רואה שהתפללת עליה מלא 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 זמן, שהיא תתחתן, שהיא תבריא, שיהיה לו טוב, שיהיו לה חברים, וזה לא עוזר, מה תעשי? תספרי לקדוש ברוך הוא סיפור כזה, מעשה, ואל תגידי את השם שלה. אם תמיד את מתפללת, רותי בציפורה, שלמה בן רבקה, בבקשה תעזור להם. כנראה, כשמזכירים את השם שלהם, יש משהו בשמיים נעול לגביה. אז אל תזכירי את שמה. אני אקרא לכם את המילים של רבי נחמן. כשהדינים, דברים הרעים, חס וחלילה גוברים על האדם, אין על המתפלל עבורו להזכיר את שמו, שלא יתגברו הדינים חס ושלום. ולכן, כשמתפלל משה רבנו על מרים, לא מזכיר את שמה. רק אמר אל נא רפא נא לה, צריך לראות בדמיונו את זה שמתפלל עליו, כי מחמת שהיו הדינים גוברים עליה, לא רצה להזכיר שמה בפירוש. ואף על פי כן, זה מוזכר ברמז נפלא, כי נא רפא בגימטריה מרים יוכבת. היינו שם החולה ושם אמא. שבדרך כלל כשמתפללים על חולה, מזכירים אותו ואת שם אמו, אבל כשהתפילה לא מתקבלת הרבה זמן, או כשהחולי בנפש ובגוף כבד מאוד, אל תזכירו את השם בכלל. הנזיפה במרים היא, יכולת הרי, הפה שלך מחיה. הרי כשתינוקות נולדו במצרים והם עמדו למות, את היית פועה להם. פועה ושפרה אומרת להם דברים שישפרו להם את מצב הרוח. יש לך כזה כוח דיבור, במקום להפוך אותו ליצירה עבור העולם. את נופלת לתוך התלונה וההתעוננות. בואו נלמד איך עושים יצירה מצרה. איך כותבים ספרים? תשמעו את רבי נחמן. כשבא ספר חדש לעולם, מבואר אצלנו שיש ספרים שנכתבים על ידי דמעות. והדמעות של החידושים שמהם נעשה הספר החדש, הם עומדים כנגד גזרות האומות ומבטלים אותן. כי כל הכוח של האומות ומהדמעות של עשיו, עשיו בוכה כי לקחנו לו את הבכורה לפני המון המון שנים, ועד היום יש לכל האומות כוח מהדמעות של עשיו. ולכן כשיש לנו דמעות ואנחנו כותבים מהן ספר, הן עומדות כנגדו ומבטלות אותו, וזה אותיות בכייה. בכייה ראשי תיבות בני ישראל ככל הים. כמו הים, כמו החול שמגן מגלי הים שלא ישטפו את העולם, כך בני ישראל מגן עליהם הבכייה והדמעות כנגד גזרות האומות. והיה מספר בני ישראל ככל הים. אומר רבי נחמן, אל תקראו מספר אלא מספר. בכייה ודמעות של חידושים שבספר מגנות עלינו. אני אסביר. כל פעם שאת רוצה לבכות, מרגישה שיש מולך כוח שאת לא יכולה לעמוד מולו, קחי את המקלדת, קחי דף ונייר, שפחי על הדף, ואשפוך את נפשי לפני השם. שפחי כמים ליבך, תהפכי את זה לאותיות כתובות. הספר הזה, הקטן הזה, ספר יכול להיות מאוד מאוד קטן, להפיץ את האויבים שלך, לתת לך מנוחה בנפש, להפסיק בין פורענות לפורענות. ותדעי לך, אם לא תוציאי את האותיות ביצירה, את תוציאי את האותיות בלשון הרע, את תוציאי אותם בתלונה, את תוציאי אותם במקום שמאפס ושמקטין. מה עושה התלונה והיילונו? כמה הם מתלוננים? על מה? אנחנו לא רוצים מן, זה הלחם הקלוקל, בלתי אל המן איננו. לא היו רואים את האוכל, היו רק תואמים אותו. אנחנו לא רוצים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני אוריד לכם סלב, וזה יהיה לכם לזרה, וזה יצא מאפכם. מה יש להם מאוכל? אוכל זה סימפטום. אנורקסיה, כמו בולימיה, היא סימפטום. ורק שלמה המלך החכם אומר, דברי נרגן מתלונן, כמתלהמים והמה ירדו חדרי בטן. כמו שאני תמיד מלמדת, תלונה משמינה. למה הם מבקשים כל הזמן אוכל? אומר הרמ"ק רבי משה קורדוברו, בכל פעם שאת מתעוננת. זאת אומרת, מתחילה משפט במילה אין. אין זה סמך א', סתרה אחרה. את מתחילה משפט במילה אין. ברגע שאת אומרת אין, נולד מלאך. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. זאת אומרת, כשאין, מיד חייב להיברא משהו, כי אין בעולם חלל פנוי. אין דבר כזה. מולקולות, אוויר, כל דבר יש בו מילוי. את אומרת אין, את בורית מלאך. כותב הרמק, המלאך הזה הולך לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני רעב, תזון אותי, הרי אתה זן את כל הבריות שלך. אומר לו השם, אני מצטער, אני לא בראתי אותך, היא בראה אותך, יש מאין, לך תבקש ממנה אוכל. והמלאך הזה, שנברא מהמשפט אין, אין לי סבלנות, אין לי כוח, אין לי שמחה, אין לי זוגיות, המלאך הזה בא והופך אותך רעבה מאוד מאוד, ושום אוכל לא מסביע אותך, כלום. דברי נרגן כמתלהמים והמה ירדו חדרי בטן. ולא רק זה, את יכולת עכשיו לשחרר יצירה לעולם. תראו את אלי שרעבי. אתם יודעות כמה אין יש לאיש הזה? אמא ואבא, הוא חזר הביתה, הרשעים האלה אומרים לו, אתה הולך לפגוש עכשיו את הילדים שלך ואת אשתך, ואין לו בית, ואין לו קהילה, ואין לו ילדות, ואין לו אישה. הוא יכול, אין לו למי לעשות קידוש, אז הוא יכול לשבת ולהתעונן. עונן זה אדם שמתו מוטל לפניו, זה המקרה הקלאסי. ואיזשהו דחף בראשיתי גורם לו לברור יש מהאין. הוא פשוט יושב לילות וימים, כולה 4 חודשים מאז שהוא שקל 44 קילוגרם. והוא אומר, אני חייב להוציא מזה יצירה לעולם. למה? לפרשה שלנו קוראים בהעלותך את הנרות. אהרון הכהן מדליק בכל בוקר מנורה. הוא רוצה למות, כי הבנים שלו מתו, שני בנים יפהפיים, נדב ואביהו. ואומר לו השם, בוא אני אעזור לך אהרון. כשאתה לא מסוגל לעלות מהתהום שאתה נמצא בה, יש לך יכולת אחרת להעלות אור עבור מישהו אחר. בהעלותך את הנרות. מה אני יכול לעשות עכשיו? שואל אלי שרעבי. איך אני יכול לעלות מהמקום שאני נמצא בו עכשיו? אני לא יכול. אני יכול להעלות אנשים אחרים בסיפור שלי. ואת מקבלת מזה כאלה עוצמות וכזה כוח מדהים, ואת מדליקה בכל בוקר את המנורה הזאת. ואם את נופלת ולא מצליחה, הנון הזאת, נון זאת עוד שנופלת בעברית, את הופכת להיות חסרת פי נון, חסרת פי הפועל נון, את לא מסוגלת לפעול כלום, את בתוך כזאת נפילה איומה, והמנורה בלי נון הופכת לאישה מרה, מרה, שמוציאה רק מרור מהפה, ולא מסוגלת לא לעלות ולא להעלות. ימימה, למה השם עושה לנו מרירות? תראו את רבי נחמן, כשרע לך נורא, 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 נורא. השם רוצה שתוציאי מתוכך יצירה. תראו איזה יופי. כי יש אנשים שיש עליהם מחלוקת. פתאום קמה עלייך מחלוקת מטורללת. בעבודה מישהי רבה איתך, חמותך ממציאה פתאום משהו, השכנה טוב, מה יש לה? יש אנשים שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמם, ואינם מאמינים בחידושי התורה של עצמם שהם מחדשים, ואינם מאמינים שיש להשם שעשועים גדולים מהחידושים שלהם ומהתפילות שלהם. ועל ידי זה שאין להם אמונה בחידושים של עצמם, על ידי זה הם מתרשלים בחידוש שהם צריכים להביא לעולם, ומתוך כך באה להם מחלוקת, ומהמחלוקת הם שווים אל עצמם וחוזרים ונחשבים אצלם חידושים שלהם, ומחדשים דברים לעולם שרק הם יכולים לחדש, ונעשה מזה ספר. כך כותב רבי נחמן. בוא נה, היא דוחקת אותי לפינה? מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא רוצה? היא רוצה ללחוץ אותך לפינה, ופתאום תגידי, היי, היי, אני בן אדם? יש לי מה לומר? יש לי מה לספר? תראו איזה תעצומות רוח, לאו דווקא דתיות, עלו מהשבועים, מהחטופים, מהלוחמים שלנו. איך נהיית פתאום כזה איש רוח? כי חנקו אותי, אוקיי? וכשמישהו חונק אותי, אני חייבת רוח. ופתאום אני מגלה שאני אשת רוח, וזלזלתי בי, וזלזלתי בכוחות המדהימים שהיו בי. בנות, העולם דוחף אותך. תצרי, בבקשה, תצרי, בבקשה, תשאירי את הספר שלך בעולם, את החידוש שלך בעולם. יצא עכשיו ספר כל כך מתוק, מדריך לגידול רעיון של שירה אליסור ויובל אוהלי, וקוראים לו ויצרת או ויצרת, ואחד הפרקים המהממים פה זה בדיוק זה, המציאות נבראה יש מאין, מה שהופך את העין בחיים למקור של כל הדברים שאנו רואים במציאות לנגד עינינו. דע מאין באת, מאין יבוא עזרי. אנחנו נוטים לטעות ולחשוב שמה שקיים וממשי טוב יותר ממה שלא, אבל למעשה החוסר בורא הרבה יותר ממה שיש לנו עכשיו במציאות. פעולת יצירה מגיעה מעין. מצער את מוציאה יצירה. מדמעות נכתבים ספרים. מגיע הרבי מפי הסצנה ואומר, סליחה, לא נכון. מאישה מדוקת לא יוצא כלום. וכך אומר הרבי מפי הסצנה לחסידים שלו בשואה. צריך לשמוח. כדי לכתוב בכי. אי אפשר להמשיך על עצמו רוח יצירה בשעת צער ויגון. ואחד מתנאי הנביא היה שגם בשעת ייסורים יהיה בשמחה. ולכן אמר אלישה, קחו לי מנגן כדי להביא עצמו לשמחה, כי הצער פגם את שמחתו שהייתה נחוצה לו להמשיך עליו רוח הקודש. וגם מגילת איכה, כתב אותה ירמיהו קודם חורבן בית המקדש, כי אחר החורבן היה בצער גדול, עד שלא יכול היה ליצור יצירה כזו. מגילת איכה היא יצירה מדהימה, היא לפי א' ב', היא ספרותית בצורה בלתי רגילה, כי לבכות ולקונן אי אפשר בלי שמחה. ולכן היה חייב לכתוב מגילת איכה קודם החורבן. ועכשיו בנות, שימו לב, הרבי מפי הסצנה כותב על עצמו, הוא צריך לדרוש דרשות לאנשים שנורא קשה להם. אני רואה את עצמי להבדיל המון פעמים במצב הזה, אני באה לנחם אבלים ואין לי מילים, כי אני רואה את הצער, איך הוא גדול, אימאלה, אימאלה, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי מה לומר. כדי לדרוש דרוש מהצרות אי אפשר בשעת שבירת הלב ודכאות הרוח. ויש פעמים שאינו יכול להכריח עצמו ולדרוש משהו מגודל השברון והנפילה, וחייב לחזק את עצמו בתפילה וביטחון ולומר לעצמו, אב הרחמן, אי אפשר שיעזבנו בסכנה כזו. כל כך הרבה פעמים כשאנחנו הולכות לנחם אבלים, לצערי, 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 כבר לא יודעת כמה, 500 ומשהו יותר, 600, מתחילת השנה וחצי הזאת, כמה פעמים אני אומרת לאיילה שמסיעה אותי, איילה, אנחנו הולכים לקניון. ואז אנחנו נכנסות לחנות ואומרות זו לזו, ניחום אבלות וקונות, בגד מיותר לגמרי. כי הנפש לא באמת יכולה להוציא חידוש כשהיא מאוד מאוד עצובה. אז מה צריך כדי להוציא יצירה לעולם? האם אני צריכה צרה שמועכת לי את הצורה כדי להוציא למקלדת יצירה מופלאה? האם אני צריכה להרגיש כתותה ואפס? זה אותו דבר. כשלמישהי יש אנורקסיה, כשמישהי יש לה הפרעות אכילה, היינו שם במחלקה ממש לפני שבועיים במעייני הישועה. איזה בנות חמודות ומתוקות. הן אומרות דבר אחד, שהוא שניים. ימימה, אני מרגישה כזאת אפס. ואת צריכה לדעת שכשמישהי אומרת על עצמה, אני מרגישה כזאת אפס, היא אומרת על עצמה, אני ואפסי עוד. האפס שלה ממלא את כל העולם, ועושה רע לכל העולם שנמצא סביבה. האיפוס ותחושת הכוח והמלאות בעצמי הם בדיוק אותו צד של המטבע. אני הכל, אני לא כלום, ויצירה יוצאת מהמקום הזה של אני אפס. אני ואפסי עוד. וככה הנורקטית הזו, וכך אבא שלי הגאון, כשהייתי אומרת לו, כשהייתי ילדה ולא היו לי חברות, אף פעם לא היו לי חברות, אתם החברות היחידות שלי, כי הייתי ילדה מוזרה קצת, אז הוא היה אומר לי, ג'מי, ג'מימה, הוא היה אומר לי, ג'מי, את לא כזאת חשובה. ויום אחד, אחרי שהוא איפס אותי כדרכם של היקים, הוא הביא לי חוברת, והיה כתוב עליה שיר, הוא כתב את זה, וראשי תיבות שירת ימימה רוטשילד, כך קראו לי, אם זה היה היום זה היה שים, אבל עכשיו זה היה שיר, שירת ימימה רוטשילד, והוא אומר לי, עכשיו את כותבת כאן את כל חידושי תורה המדהימים שלך. אבא שאמר לי, את לא כזאת חשובה. בעצם תמיד אמר לי, את חשובה מכדי להיות עצובה. למה את נעצבת על דברים כאלה קטנים? זה מקטין אותך. את ילדה נורא חשובה, ואת חידוש בעולם. יש לי עד היום את המחברת הזאת שאני מסתכלת עליה, זה חשומה. ואיך הייתי בטוחה שאני משה רבנו? אבא הביע בי אמון. בנות האיזון המשגע הזה, שמוציא מתוכך את היצירות הכי מדהימות, קוראים לו, יש לי מה לתת לעולם, והשם לא הביא אותי לעולם סתם, כי יש לי ספר בשבוע הספר לחתום עליו ולתת לעולם, ומצד שני אני מרגישה כזאת כלום. זו התנועה של הנפש הנשית. הנפש הנשית פעם אני יכולה הכל, ופעם אני לא יכולה כלום. ספר שירה שיצא ממש עכשיו, ששלחה לי החברה הכל כך חכמה וטובה שלי, מאיה טבת דיין, אני כל כך אוהבת אותה, היא מרצה להינדואיזם, להינדו, בכל העולם, ותמיד היא אומרת לי, די ימימה, אל תכעסי עליי, אני חילונית של יהודים. יש חילונית של מוסלמים, יש חילונית של נוצרים, אני חילונית של יהודים. וואחה, ותומר ימימה סלחתי כדברייך. אז היא כותבת על נשים שיודעות להיות הכי חזקות בעולם, מפני שהן היו ועשו מהן הכי אפסים בעולם. היא ואפסה עוד, ברוכה הבאה, נשמה. מאיה טבת דיין. אין צורך לרדוף אחרי דבר. שבי בשקט, חכי. הן אמרו לי לא להתחתן לפני גיל 30, גם לא אחרי. הם אמרו לי לא ללדת לבד, זה יגיע בזמנו. מה ששלי יגיע אליי. הם אמרו לי לשמור את הבנות שלי קרוב, אבל לדעת לשחרר. הן לא אמרו בדיוק איך ומתי. הן היו האימהות שלי. לא כולן ילדו אותי. הן סיפרו על האימהות שלהן ועל האימהות של האימהות. עם כל שושלת הדורות הזו, הן היו המונות. הן עברו מלחמות. הן התייתמו. הן החזיקו גברים. הן הכינו אוכל משום דבר. הן זכרו סיפורים שלא קרו להן בכלל. היו להן תינוקות חיים ותינוקות מתים. אולי ככה למדו שמה ששלהן יגיע אליהן. שבי בשקט, חכי. הן אמרו לי לא להיות תלויה בגבר אף פעם. כן לתת לו מקום. הם אמרו שביום שיפסיק להתייחס אליי, אקום ואלך. מותר לך להצטער, אבל אל תפסיקי לאכול. כשנשבר לי הלב, השקו אותי מרק בחפיות קטנות. אמרו לי לצאת מהמיטה גם אם בחוץ תהום. תמיד ליישר את השמיכה אחריי, למלא את המקרר, ללכת זקופה בעולם. הם הלכו זקופות גם כשהיו נמוכות מאוד. הן חצו את ערפל העבר וההווה. הן היו האימהות שלי. הקולות שלהן עדיין נשמעים בגשם, באוויר ובעצמות. הן אמרו לי שלא מתים מהר כל כך, שאפסיק לדאוג, שבי בשקט ותחכי. מתחת לסדינים הלבנים, הגוף שלהן התקפל כמו קליפת בלון, אחרי שעזבה אותו רוח גדולה. כשהיא מלווה את הנשים האלה שלימדו אותה, תהי חזקה, תיישרי את הסדינים, הוא לא מסתכל עלייך, תרופוי ממנו. כשהיא מסתכלת עליהם אחרי מותני, זאת, מאיפה הקטנה הזאת מתחת לסדינים בהלוויה שלה, שלא נדע, איזה רוח גדולה הייתה לה. אני פתאום מבינה שהאישה הזאת לא הייתה בכלל גוף. היא הייתה נראית לי כזאת ענקית וכל יכולה, כי הייתה לה כזאת רוח גדולה. אני זוכרת שחשבתי את זה על אמא שלי, אחרי שהיא נפטרה. איך כל העוצמה הזאת? מאיפה כולה? אין בה שום דבר. נשים מהאפסות לומדות להיות אני ואפסי עוד, וגם אם הן לא יודעות להיות אני ואפסי עוד, הן יגידו לך, את ואפסך עוד. שמעת? גם אם הן עצמן לא ידעו לעלות, הן יודעות להעלות מישהו אחר. בואו נראה את הניתוח הספרותי המשגע של שתי אותיות מסכנות בספר התורה, נון שכתובה הפוך. בואו נלמד תורה, בנות, הספר הכי חכם בעולם, ומה שאנחנו לומדות עכשיו יבוא אלייך בלילה. את תראי, את תחלמי כאלה חלומות מופלאים ומהממים, או שלא. כן, ללחוץ על האו. לא, בשום אופן לא. גם עליך לא, ראינו אותך כבר, עם כל הכבוד. מצוין. יש 7 ספרי תורה, למדנו היום. הספר הנסתר, אני לא יודע להשתמש בו. הספר הנסתר. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה קום מהשם. ראינו את הספר הזה, הוא מוקף בשני נונים הפוכים. רשי, למדנו את רשי, זוכרות? עשה לו סימנות, סימניות לפניו ומאחריו, לומר שאין זו מקומו. וזה הארון שיצא עמם למלחמה, ובו 7 לוחות מונחים, ושני פסוקים אלה, ספר בפני עצמי עצמו הוא. בואו נלך לגמרא, אנחנו במסכת שבת, בדף קופתת וו וקופתת זין. ויהי בנסוע אהרון ויומר משה. פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה לומר שאין זה מקומה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. אמר רבי יונתן, חצבה עמודי 7, אלו 7 ספרי תורה למדנו. מה זה האות נון? למה הספר הזה באמצע הפרשיות של המתעוננים מסומן בנון? בואו נראה את המקור הזה ג', ולא נכתבה אות נון באשרי יושבי ביתך. אשרי מסודר לפי א' ב', א' ב', ג', ד', א', ו', אין נון, כי הנון... מה אני עושה? כי הנון, מה עשיתי? לא? בכוונה היא עושה. בדיוק, שבי פה. כי הנון, הנה אנחנו פה, כי הנון מורה על הנפילה, ועל כן הם הפוכים, שיתהפך הנפילה לטובה. עוד מעט נלמד שכשאומרים את שתי הפסוקים האלה בצורה מיוחדת מאוד, נעשה את זה ביחד, כל הנפילה שלך תתהפך לטובה. עכשיו, למה לא כתוב נון באשרי? אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? מפני שיש בה מפלטן של שונאי ישראל. מי זה שונאי ישראל? אנחנו. אנחנו, אבל זה לא כתוב, כי מה, נגיד שזה אנחנו? יש בה מפלטן של ישראל, שכתוב, יש פסוק מזעזע שמתחיל באות נון. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, נטשה על אדמתה אין מקימה. פסוק זוועתי. באים חזל ואומרים, אנחנו חייבים לעשות איזה מעשה פרשני עם הפסוק הנורא הזה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, היא נפלה, היא לא תקום יותר הבתולה הזו, היא לא תתחתן יותר. במערבה, מערבה זה ארץ ישראל, מתרצלה הכי, מסבירים את זה, מתרצים את זה ככה, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. וואו, איזה יופי, הם לוקחים סימני פיסוק ואומרים, נפלה? סימן שאלה? לא תוסיף, קום בתולת ישראל. עקום, למה עקום? כי את לא תדעי בחורה ותגידי לה, קום, מתוקה שלי. נכון? יש כאן משהו שלא מסתדר. אתם נורא רוצים להגיד משהו טוב ומשהו מעודד, אבל זה לא, נפלה? לא תוסיף קום בתולת ישראל. כתוב נפלה לא תוסיף קום. שימו לב, לרבי שמעון בר יוחאי המשגע עם הפרשנות היפהפייה שלו. משל למלך שכעס על המלכה והיא שליחה לזמן ידוע. כשהגיע הזמן, הייתה המלכה באה וחזרה לפני המלך. כך היה פעם ופעמיים ושלוש. בפעם האחרונה שסילק אותה, לא חזרה. אמר המלך למשרתיו, פעם זו אינה כשאר הפעמים. אליך אני עם כל בני החליב אבקש אותה. כשהגיע אליה, ראה אותה שוכבת עלי אפר. מי ראה כבוד המלכה בזמן ההוא ותחנונים של המלך אליה עד שאחזה בידה והביאה להיכל המלך ונשבע שלא יתרחק ממנה עוד שנאמר ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת וכך יתפייס עמנו המלך בגלות האחרון שכל אותן פעמים ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך מי? אסתר המלכה אבל בפעם הזאת לא כך היא. הנה מלכך יבוא לך, לך לפייס אותך, לך להקים אותך ולהשלים אותך בכל ולהכניס אותך להיכלו ולהזדווג לך זיווג עולמים שנאמר, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה. אני רוצה להסביר את הזוהר הקדוש המאלף הזה. רק אישה שיודעת את ערכה מסוגלת לאפס את עצמה בענווה טוטלית ולומר, תקשיב, עזבת אותי, חזרתי, עזבת אותי, חזרתי, הפלקת לפליק, חזרתי להאמין ולהתפלל. אתה יודע מה? עכשיו אני יושבת ואומרת לך, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אני לא קמה עכשיו. אין לי טיפת כוח. ואז הקדוש ברוך הוא, אחרי ששיחקת את ההרד תוגט, נבהל מאוד, כי הוא רגיל שאסתר המלכה, גם כשהיא לא נקראה לבוא אל המלך, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך, והוא רגיל, הוא רגיל שאת מגיעה אחרי שהוא עזב אותך, לא התייחס אלייך, לא התנהג יפה, אהב מישהי אחרת יותר ממך, היא מתחתנת, מה איתי? איך זה יכול להיות? באותו רגע, רק אישה, שיודעת שאני ואפסי עוד מסוגלת לאפס את עצמה ולומר גמרנו כמו משה רבנו אם ככה את עושה לי הרגני נהרוג אין לי כוח לילד הזה והקדוש ברוך הוא אספה לי 70 איש מזקני ישראל מהר מהר תביאו אנשים לעזור לה והקדוש ברוך הוא יבוא אלייך הנה מלכך יבוא לך לך לפייס אותך לך להקים אותך ולהשלים אותך בכל ולהכניס אותך להיכלו ולהזדווג לך זיווג עולמים שנאמר הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה מה זאת אומרת? האיש שלך לא יבוא כמו מושיע הוא יבוא ויאמר הושעת לי את החיים. כי הייתי כל כך לבד. בנות, יצירה יכולה להיוולד מאישה שיודעת את מעלתה וערכה, ויכולה להשעות את כל הערך הזה ולומר אני שמה אותו עכשיו בצד כי אני גמורה, ואתה לא יכול לבקש ממני עוד יום אחד נוסף להיות חזקה. נפלה, לא תוסיף קום. קמתי, 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 נגמר. כנראה שאתה יכול בלעדיי גם, ושטוב לך. גבר בסך הכל, זה פשוט. זאת צעקה מאוד מאוד גדולה של הנפש, ואת האיזון המהמם הזה אנחנו לומדות מספר רפואת הנפש של רב חיים מוולוז'ין, שהפטירה שלו הערב, והוא משאיר בנו את הסגולה המופלאה בכל פעם שאת רוצה להתחיל משפט במילה אין. כי החיים שלך מלאים באין. אין לך כסף, אין לך סבלנות, אין לך כוחות, אין לך ידע מספיק מה לעשות עם הילד הזה. ככל שהאין שלך בחיים גדל, העולם צועק לך עוד, 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 תביא עוד, ואז את מרגישה כל כך לבד. אין עוד לבד. מה אני אעשה? אם אני אגיד, אין לי, אין לי, אין לי, העולם יגיד לי עוד, 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 נחמדה בעבודה, נחמדה עם בעלך, נחמדה בדייטים, נחמדה במה שאת עושה, נחמדה בלילה. כשאת מרגישה את הלבדות הזאת, תהפכי את זה ליצירת מופת. אין עוד מלבדו. שמה זה אומר? השם, אני משאירה אותך עכשיו לבד. לי אין יותר טיפת כוח. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. והקדוש ברוך הוא שלא יכול כביכול להישאר בלעדייך. הנה מלכך יבוא לך. בואו נראה את המילים המקסימות. אני הכל, אני לא כלום, אני ואפסי עוד, ואני כזאת אפס, ריבונו של עולם. בואו נסתכל. השער הראשון בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין, וכך ברא את השם, ברא השם את האדם, והשליטו על רבבות עולמות וכוחות ומסרם בידו, וידע אדם שבמעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הוא מקיים ונותן כוח בכמה עולמות עליונים וקדושים, שנאמר דע מה למעלה ממך. תראו איזה חידוש נהדר, דע מה למעלה ממך. תדעי לך שמה שקורה שם בשמיים זה ממך. את משנעת את השמיים, וזהו, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים. מה זה אלוקים? תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אז אם אני צילום של אלוקים, צלם אלוקים, בוא נע, גם אני תקיפה, בעלת יכולת ובעלת הכוחות כולם. כך מתחיל בעל נפש החיים את הצד שחייב להיות לכל נפש יהודית בעולם. להבין את ערכך, להבין כמה שאת שווה. וזאת תורת האדם. כל איש ישראל אל יאמר בליבו חס ושלום מה אני ומה כוחי לפעול במעשיי השפלים שום עניין בעולם. וידע ששום דיבור שלו לא נאבד חס ושלום, ושום מחשבה טובה שלו לא נאבדת חס ושלום. אבל אז מגיע החצי השני של הספר, וככה הוא יאמר, את חייבת לדעת לאפס את עצמך. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה. כשבאים עליו דינים, דברים קשים, ויכול ורוצה לבטל ולהסירם מעליו שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל, כשהאדם קובע בליבו, קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, הכל מלא רק אחדותו הפשוטה התברך שמו. הוא מבטל את עצמו ביטול גמור, ואינו משגיח לשום כוח ורצון בעולם. זאת אומרת, הנפש יש לה שלושה שלבים. את ענקית, את צלם אלוקים, את יכולה הכל. אין דבר העומד בפני הרצון. שלחו לי סרטון שהתגלגלתי. יש בחור כזה שמדבר ככה בטון עייף כזה, והוא פשוט גלגל אותי מצחוק. הוא אמר, הבוקר קמתי והחלטתי שאני הולך לעשות כושר, כי אין דבר שעומד בפני הרצון. ואז גיליתי, יש דבר שעומד בפני הרצון. אני יכול לעמוד בפני הרצון, ולא הלכתי בסוף למכון כושר. אז בעצם, אין דבר העומד בפני הרצון שלך, כי את תקיפה בעלת היכולת. רק מי שיודעת שהרצון שלה משנה עולמות יכולה להגיד, היום אני לא רוצה. אני מכניסה אותך למגרש שלי. ועכשיו מגיע השלב השלישי, שכל מסגלי הסגולות לא מגלים לך. הם רק אומרים, תגידי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, את אפס, תתבטלי. זאת בטלה ובטלנות להתבטל. מיד כשאת יודעת את ערכך, רק כשאת יודעת את ערכך, את אומרת, די, היום אני לא יכולה, אני משעה את כוחותיי. מיד אחרי שאומרים, אין עוד מלבדו, יגזור אומר ויקום לו. מיד תגזרי גזרה, ויכול לפעול בגזרתו עניינים וניסים נפלאים, הפך סדר הטבע, כי משעבד ומדבק אמונת לבבו, רק לא יתברך, ואצלו יתברך, הכל שווה, כל רגע, ויכול לפעול את הטבע לפי הסדר, או בהיפוך הסדר. האם הבנת את זה? אני הכל. אני יכולה הכל, כמו הסבתות האלה, שהן כמו בלון עם רוח ענקית. אני יכולה להעלות את כל העולם מסביבי. אבל אז אני קמה כל כך עייפה וכל כך חלשה, ואומרת, היום הילדה שלך לא יכולה להסתער שוב על הילד, על האיש, על הזוגיות, על הפרנסה, על הבריאות. אין לי כוח, אין עוד מלבדו. ואחרי שאמרת את זה והרגשת משהו בגוף, כל אחד זה משהו אחר, עוד מעט נעשה את זה, את גוזרת גזרה והיא תתקיים, מפני שפינית את כל המקום לקדוש ברוך הוא. הנה מלכך יבוא לך. מה שאלתך, אסתר המלכה שלא באה אל המלך, המלך בא אליה. בואו נראה את
מה זה אומר, את גוזרת גזרה?
איך?
מה זה אומר שאני גוזרת גזרה?
את גוזרת גזרה. הבת שלי מתחתנת השנה והיא מה? לא גזרות רעות, השכנה תמות. את יכולה גזרות רעות על הסונים שלנו, החמאס, זה. נשתח, אבל אל תבזבזי על זה, דברי על עצמך, את ואפסך. תגידי איזה משהו ש... ככה ש... אני רוצה לקרוא איתכן שיר כל כך יפה, שזלדה כותבת, זה בעצם מכתב. מי שאין לה עדיין שירי זלדה, שתזכור אותי בדוכני שבוע הספר, כשהייתי כזאת ילדה קטנה, אוספת שקל לשקל, ממש בכיתה היי, אני זוכרת, הלכתי, זה היה עוד בגן הפעמון שבוע הספר, וקניתי ספר של זלדה. וואי, ואיך היא מילאה לי את הלב. זה היה לפני שהיא הייתה זלדה. אז זלדה כותבת לנער מתבגר במשפחה שלה, שמרגיש כל כך לא שווה וכל כך חסר ערך. לפעמים אני חושבת, כותבת זלדה, שהחטא הנורא והאפל ביותר של האדם הוא לחשוב רעות על עצמו. אני קוראת לזה להביט על עצמו בעיני השכנים, ולא בעיני האין סוף. ואין בזה ענווה כלל, כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים, שהוא אחד מיסודות היהדות, אהוב את האלוהי שבך, ואת כישרונותיך, שהם טיפה ממקור הנצח. החיים יכולים וצריכים להיות יקרים ומפוארים. בנות שלי ברשת, או שתפגשי את המטיפות שאומרות לך, תתבטלי, השם זה הכל, אנחנו פירורים בעולם. או שתפגשי את אלה שאומרים לך, את מהממת, את מדהימה, את השראה. אין את התהליך המשגע הזה, שרק אישה שיש לה באמת ערך לעצמה, יכולה להחליט שהיא עכשיו חסרת ערך, ומכניסה לתוכה ערך ענק שיכול לעשות הכל. אני אקרא את זה בשפה הגאונית של הרב שגר. אם הענב צריך להאמין באמת ובתמין שהוא השפל והמאוס שבבני האדם, לא, הענבה אינה התעלמות והתכחשות למציאות. מפני שאם לבן אדם יש מעלה, והוא אומר לעצמו שאין לו אותה מעלה, הוא צבוע. ואם אין לו מעלה והוא ענב, אז הוא שוטה. מה אתה ענב? אתה באמת, אתה ענב בצדק. אין לך ממה להתענב. כשכתוב בפרשה הזו, והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה, זו הפרשה שבה הוא הכי לא ענב בעולם. הוא צועק על הקדוש ברוך הוא, אנוכי הריתי את העם הזה, ואין לי בשר לתת להם. הצון ובקר ישחט להם. אולי אני אשיג להם פה איזה קצבייה, ואשחט להם... זאת חוצפה. איך יכול להיות שדווקא בפרשה הזו כתוב שהוא הענב באדם? רק אדם.
הוא שח עם השם.
נכון, הוא מדבר איתו. כל כך יפה כותב הרב זקס. כשמדברים על משה, אחים שלו אומרים עליו לשון הרע, יאללה, לא אכפת לו. כשאומרים לו, תקשיב, אלדד ומידד מתנבאים במחנה, הם נהיו נביאים ולא ביקשת מהם, הוא אומר, יאללה, אז מה, מי ייתן כל עם השם נביאים? מה יש בי יותר מהם? אבל כשזה השליחות שלו, השליחות שלי מול הילדים שלי, אני מבקשת, אתה נתת לי את הילדים האלה, אני מבקשת שתיתן לי כוח, לתת להם. מאין לי בשר? האנוכי הריתי? אם אנוכי ילדתי? תראו את המילים המקסימות של הרב שמשון רפאל הירש. אם אב ואם אינם מסוגלים למלא את תפקיד החינוך, זה אסון להורים ולילדים כאחד. אתה בחרת בי להיות מחנכם, אומר משה, והנה בחרת לך אדם שאין כוח השפעה לדבריו, ואישיותו אינה מרשימה, והופעתו אינה מעוררת הערכה, ופעילותו אינה משפיעה על העם. מה יכול להיות שנתת לי ילדים ולא נתת לי את הכלים לדעת מה עושים עם הילד הזה? מה אני אתן לה? מה אני אתן לו? איך אני אסתדר איתו? אז אנחנו עכשיו עוברות לשלב תרגול הסגולות. והסגולות האלה הן יצירות שהגו לכן חכמים גדולים מאוד מאוד. והסגולה הראשונה היא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. הוא אומר שני הפסוקים האלה הם סגולה למי שמרגישה שהכל התפזר לה, שלוחות ליבה נשברו והאותיות התפזרו לה, יש לה דיסלקציה, הקשת קשב וריכוז. בנות, הפסוק הזה, שני הפסוקים האלה, מדברים על אנשים שיוצאים למלחמה ולוקחים איתם ארון שיש בו את שברי הלוחות. סגולה גדולה לקרוא את הפסוק הזה בצורה כזאת. רגע, אבל זה ביפנית או בסינית, בעברית קוראים ככה. אבל אישה שהתפזרו לה כל האותיות והיא לא יודעת לאן לנסוע, ומרגישה שקמים עליה אויבי הנפש, אומר החידה. את תקראי את הספר הזה, הספר הנוסע, בצורה אחרת, בצורה שהתפזרה לך. סגולה להסיר פחדים ודאגות מהנפש. בואו נקרא. ויהי בנסועה הארון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנכו יאמר, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. וואו. עשינו את זה, כל הבלגן שיש לך עכשיו בנפש, כל האויבים שלך נפוצים. והסגולה הבאה תהיה, איפה היא? היא לא פה, נכון? אין עוד מלבדו. איך אנחנו עושות את זה? שימו לב, זה תלת שלבי. השלב הראשון, את עכשיו חייבת, כדי להיות ענווה, את צריכה ערך עצמי. עצמי. ולכן, כל אחת יושבת עכשיו וחושבת על משהו שהיא מעריכה מאוד אצל עצמה. אוקיי. אחרי שקיבלת את ערכך מעצמך, את יכולה לומר, ועכשיו אתה, כי אני עושה המון, ובנושא הזה אני מבקשת ממך כוח. אנחנו אומרות ביחד, אין עוד מלבדו, עוד פעם, אין עוד מלבדו, ועכשיו יגזור עומר ויקום, לא. עכשיו את גוזרת גזרה טובה, עלייך, על המשפחה שלך, על עם ישראל. וואו. אוקיי. שיעורי בית לשבוע הזה. בואו נראה מה הכנתי לכם. אני זוכרת שכתבתי שיעורי בית. רגע. שיעורי בית. אני מתיישבת השבוע לכתוב את החידוש הגדול שלי לעולם. בכל פעם שאת רוצה להתעונן, את הולכת ומוציאה איזושהי יצירה, אפילו משפט אחד למחשב. דבר שני, את עושה את המהלך הזה, אני הכל, אני לא כלום, אני מבקשת עכשיו משהו מאוד מאוד גדול בשביל העולם. איך אומר הרב יונתן זקס, להיות ענב זה לא לחשוב את עצמו פחות, זה לחשוב על עצמו פחות. זאת אומרת, אני לא לבד בתמונה עכשיו, אני יכולה לתת משהו מאוד מאוד גדול. שיעורי בית הבאים, שימי ספר נפלא. הלילה למרשותייך, בין אם קראת אותו ובין שלא. את שמה אותו לידך, כמו שלמדנו בתחילת השיעור, האותיות קמות בשנייה שאת נרדם, ושלהבתן עולה מאליה. לילדים לשים למרשותיהם, ספר נפלא. והדבר האחרון, כשיש סביבכם מישהו, או את עצמך, שיש עליה כתרוג, שאת מרגישה שדברים תקועים לה ולא זזים. לומר את חמש המילים המדהימות האלה, אנא אל נא, רפא נא לה, אל נא רפא נא לה. הביטוי נא הוא לא מבושל. אני כל כך רוצה שהיא תתחתן, אבל היא עדיין נא. היא לא בשלה. אני רוצה שהוא ילך לבית ספר או ישיבה מדהימה, אבל משהו לא בשל בנשמה. תרפא את חוסר הבשלות. אל נא רפא נא לה. והשיעור האחרון לשבוע הזה, תהיו אחים ותהיו אחיות. כשמרים הנביאה מדברת על אח שלה, אין זוועה יותר גדולה מזו. אין, אין, אין. איך קורא לזה דוד המלך? תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי. אומר אור החיים הקדוש, מה זאת אומרת תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי? אומר אור החיים, בן אמך זה אתה. וכשאת מדברת על אחותך, את מדברת עלייך, מפני שיצאתם מאותו הרחם. אז מה את יושבת ומרחלת על אחותך או על אחיך? ולא רק שזה מכוער, איזה כוח גואל יש לאחות עבור אחותה. איך הם מתפללים? אל נתהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. זאת אחותי, ואני שומרת אחותי. בנות, אסור שהעולם הזה בשום פנים ואופן יהפוך להיות האח הגדול. הוא חייב להפוך להיות האחות הגדולה שנושאת באחריות. ואחריות זה שתי מילים בעברית, יותר אח. ואנחנו הולכות להיות יותר אחים השבוע, ויותר אחיות, ולשחרר את היצירה שלנו לעולם, ובמקום תלונה משמינה, במקום לפתוח מקרר ולאכול את שארית העוגה המגעילה משבועות, שכבר הכל נספג בהכל, הגבינה, בחמאה, במקרר, את פשוט יושבת מול המקלדת, ולא תאמיני איזו יצירה מופלאה את יוצרת, ופשוט אנשים יניחו את הספרון שלך ליד המיטה בלילה. ביום חמישי, בעזרת השם, 19:00, 20:00, 19:00 בכיכר ספר בירושלים בשבוע הספר, אני אהיה בדוכן של ידיעות ספרים, אני אחתום שם על הספרים שלי, וב20:00 בדוכן של מגיד קורן, ואני אחתום שם על ספריי. אז אני ממש אשמח לראות אתכם, לעשות אתכם סלפי, ואני נורא אוהבת אתכם. תודה רבה. ותודה לשי שמשנה את.